אנחנו פרק שישי. טוב, אנחנו רוצים עכשיו להיכנס לאופן שבו הרמב״ם מיישב את הסתירה הזאת לכאורה. כן, אז פעם שעברה כבר דיברנו על האם יש הווה אמינא באמת שאדם שכל הזמן צריך להתגבר, יש בו איזה משהו שהוא מעלה יחסית לאדם שהוא כבר מיושר, ואמרנו שתי אפשרויות, אולי יש הווה אמינא כזאת, אולי אין הווה אמינא כזאת, הרמב״ם רק מציג את הדברים, אבל בסופו של דבר צריך ליישב את מה שנראה לכאורה סתירה. אז הסתירה היא לכאורה, כי מצד אחד יש לנו את מה שהפילוסופים אומרים, דהיינו מה שהשכל אומר, שעדיף שאדם יהיה כבר מיושר, כלומר שהמידות שלו תהיינה כבר נוטות באופן ספונטני אל הדברים החיוביים, וצד שני חז"ל לכאורה לא אומרים כך. לפי המובן משתדל שני הדברים בתחילת המחשבה, הרי שני המאמרים סותרים זה את זה, ואין הדבר כן, אלא שניהם אמת, ואין ביניהם מחלוקת כלל, וזה שהרעות אשר מצל הפילוסופים רעות, הן אשר אמרו שמי שלא יתאווה להן יותר טוב ממי שיתאווה למשום בעין נפשו מהם, והם הדברים המפורסמים אצל בני אדם כולם שהם רעות, כשפיכות דמים וגניבה וגזל והונאה והזק למי שלא הרע, וגמול רע למיטיב וזלזול הורים וכיוצא באלה. כן, זאת אומרת, אומר הרמב״ם, האמירה של הפילוסופים, שעדיף שאדם יהיה מיושר כבר באופן שזה מוטבע בו, מאשר שהוא יהיה מתמודד, זה ביחס, בוא נאמר, למה שאנחנו קוראים לזה המידות הטובות, במושגים האנושיים, במושגים של דרך ארץ, במושגים של מוסר אנושי. זאת אומרת, זה ודאי דבר נכון, וגם חז"ל מסכימים לזה, שאדם צריך להיות במדרגה כזאת שהוא לא מתאווה לגנוב. כן, הוא לא מתאווה, אין לו התמודדות עם זה שהוא הולך עכשיו לשפוך דמים. או שאין לו התמודדות עם זה שהוא יתחצף להורים שלו. מי שנמצא בהתמודדויות בדברים מהסוג הזה, זה דבר שצריך לעבוד ולתקן עד שאתה מגיע למצב שהמידות שלך מתוקנות ואין לך בכלל התמודדות בעניינים האלה. זה המצב המעולה. על זה דיברו הפילוסופים. ואלה המצוות ששאמרו עליהם חכמים, עליהם השלום, דברים שאלמלא לא נכתבו, רואים על כותבם. כן, חז"ל מתבטאים ביחס למצוות כאלה, זה מה שקוראים לזה מצוות שכליות. כלומר, גם לולי שהתורה אמרה, אז אנחנו היינו נוהגים בעניינים האלו, ועיקרון קצת חכמנו האחרונים, אשר חלו חולי המדברים המצוות השכליות, וכנראה הוא רומז לרס"ג. כן, לא ניכנס פה למושג הזה חולי המדברים, בעיקרון, הרמב״ם מכנה מדברים איזשהו כיוון פילוסופי, שלמה הרמב״ם מכנה אותם מדברים? כי הוא אומר שהם בעצם טוענים כל מיני טענות שלא מבוססים לוגית, כלומר לא מבוססים על פי דרכי השכל באופן מספיק, והם רואים בהם איזה שהם דברים אמיתיים. לכן כל הזה מדברים, כאילו הם מדברים דיבורים. אין בהם את השכליות ברמה הנדרשת כדי לטעון טענות לוגיות מזוקקות. אנחנו לא ניכנס כרגע לדבר הזה, זה דורש הסבר יותר מעמיק. זה לא סתם זה שרס"ג הוא בסגנון הזה, זה שאלה איך מבינים לאן התורה מכוונת, אבל באמת זה לא הסוגיה שלנו, לכן לא רוצה להיכנס לזה. רק אני מעורר שהרמב״ם רואה בזה קלקול, לכן קורא לזה חולי המדברים. ואין ספק כי הנפש אשר תתאווה לדבר מהם ותשתוקק אליו היא נפש חסרה. כמו שאמרנו, אדם שצריך לתפוס את עצמו או לא להתחצף להורים שלו, לתפוס את עצמו או לא לגנוב, או כל מיני דברים כאלה, זה לא, זה ודאי חיסרון, וכי הנפש המעולה לא תתאווה לדבר מהם להראות כלל וצער במנעה מהן. אבל הדברים אשר אמרו החכמים, אז לא על זה דיברו חז"ל, אז מה הם אמרו? כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, או מה הם אמרו לפום צער האגרה, ומה הם אמרו שאל תאמר אפשי ואפשי, אלא אי אפשי, אלא תאמר אפשי ואפשי, אבל מה עשה שהקדוש ברוך הוא גזר? אז מה הדברים שאמרו עליהם חכמים שהמשה בראשו מהם יותר טוב ושכרו יותר גדול? אין המצוות השמעיות. וזה נכון, כי אלמלא התורה לא היו רעות כלל, ולפיכך אמרו שצריך האדם להניח נפשו על אהבתם, ולא ישים מונעו מהם אלא התורה. כלומר, חז"ל דיברו על מה שאנחנו קוראים לזה המצוות השמעיות, והנה תכף נראה את הדוגמה, והתבונן בחוכמתם עלה מהשלום. ובמים שילו, שהוא לא אמר, לא יאמר אדם, אי אפשי להרוג את הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב, אלא אפשי ומה יעשה שחזב הוא גזר. הדוגמאות שהביאו חז"ל, זה לא מצוות שכליות. ואומנם מביא דברים כולם שמעים, בשר בחלב, משתת נעץ ועריות, ואלה המצוות וכיוצא בהם אשר יקראין השם, חוקותיי, אמור חוקים שחקקתי לך ולך רשות לערער בהם, ורבות העולם משיבים עליהם, והשטן מקטרג עליהם, כגון פרה אדומה, שעיר המשתלח, ואותם שקראותם האחרונים שכליות, יקראו מצוות כמו שבערו החכמים. כן, מכנים אותם סתם מצוות. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להבין בעצם מה הרמב״ם רוצה לומר לנו פה. ובואו נשאל שאלה. מה רע בזה? זאת אומרת, מה שהוא אומר, הוא אומר חזל בעצם אומרים דבר כזה. אתה לא צריך לומר לעצמך, אני לא מתעווה לאכול חזיר. זה בסדר, אם אתה מתעווה לאכול חזיר, זה בסדר גמור. רק אתה צריך לומר לעצמך, אני לא אוכל חזיר. אף על פי שיש לי תאווה לאכול חזיר, אני לא אוכל חזיר. למה? כי אלוקים גזר עליי. אז מה אתה עושה עם התאווה? אתה כובש. על זה התכוונו חזל כל הגדול מחברו, אנחנו נדבר על זה לא היום, בעזרת שם לא נדר בפעם הבאה, איך הרמב״ם מסביר את דברי חזל האלו, הוא הביא הרי שלושה דברים של חזל, איך הוא מסביר אותם, זאת אומרת, מה ההסבר המקובל, ואני חושב שיש פה חידוש, איך שהרמב״ם רואה את הדברים, במה שהתכוונו, בפרשנות של דברי חזל, אבל אני רוצה קודם כל להבין את הרעיון שהוא אומר, בלי קשר, איך זה נכנס במה שחזל אמרו. כן, מה הבעיה שאני אגיד אני לא מתאווה לחזיר? מה הבעיה? נכון, יש אנשים שיביאו להם חזיר, יגידו, איכס, מה זה? זה בעייתי. מה אכפת לו? ונשאל עוד שאלה. האם אנשים במדרגות מאוד גבוהות לא יכולים להיות במצב כזה שהם באמת, באמת נגעלים מחזיר? או נגעלים ונגיד לבישת כליים מבחינתם, ללבוש כליים זה כמו ללבוש בגד שהחיה תשאיר בו את הסיכות. ממש ממש מעיק להם על הגוף. נכון, אם היו שואלים אותנו, זה מדרגה מצוינת. עד כדי כך הוא חי בקדושה שהוא מרגיש. אז מה אכפת לנו? ובטח שמעתם כל מיני סיפורים על צדיקים ש... כל מיני דברים כאלו שהם דברים שמיים, הפריעו להם מאוד. אז לכאורה זה סותר את הדברים שכותב אותם הרמב״ם. אז קודם כל בואו נחשוב מה הוא רוצה לומר. מה שנראה לי, וזה מאוד מתאים לחינוך שהרמב״ם מחנך, ואיך שהוא מבין מה התורה מחנכת, חז"ל לא רצו שיווצרו, שיהיו אנשים עם עיוותים פסיכולוגיים. מה הכוונה? אדם שהוא אומר שחזיר מגעיל אותו, כמו שאוכל מקולקל מגעיל אותו, האדם הזה או שקרן, או שהוא מעוות מבחינה נפשית. אוכל מקולקל הוא מגעיל, כי בטבע האדם שנפש אנושית סולדת מאוכל מקולקל. ובטבע הנפש האנושית היא לא סולדת מחזיר. אז מה זה שרובן אומר לי, אני לא מסוגל חזיר, זה מסריח, זה מסריח. אז או שרובן יש לו ליקוי נפשי, כי החזיר הוא לא באמת מסריח, ובעיקר, אבל אני אגיד לך ממש מה שאני מרגיש זה מסריח. אתם יודעים איך הוא מרגיש שזה מסריח? כי הוא בדמיון שלו, מדמיין דמיונות, הוא חי מתוך הדמיון ולא מתוך השכל. וזה עיוות נפשי. אספר לכם סיפור. מתקשר אליי פעם בן אדם, אומר לי, אנחנו, זה היה באיזו מסגרת של איזה טיול שלקחו אותם, ואנחנו אמורים להיכנס לעבור ליד הפתח של איזה כנסייה. לא נכנסים לחצר של כנסייה, לעבור ליד הפתח, כן. אז אמרתי לו, טוב, אז מה הבעיה? בסדר, אתה לא נכנס לתוך החצר, ואתה נמצא בכביש, כאילו, אז מה? אז הוא אומר לי, מה זה כנסייה? זה תומה וזה... אמרתי לו, בסדר, נו, ומה? אתה שואל אותי מה ההלכה אומרת? אז אמרתי לך מה ההלכה אומרת. הוא אומר לי, אבל אני לא מסוגל. שאלתי אותו, למה אתה לא מסוגל? הוא אומר לי, מה זה? זה מריח לי ריח רע. אמרתי לו, רגע, בוא תסביר. מה אתה מתכוון? יש חלקיקים של חומר שנמצאים באוויר ליד הכנסייה שעושים לך לאף, עושים לך ריח רע, כמו ריקבון או משהו כזה? הוא אומר לי, לא. אז אמרתי לו, אז על זה ריח רע אתה מדבר? אומר לי, לא, זה ריח רע. זה העיוות שהרמב״ם מדבר עליו פה. אין איזה שום ריח רע. בכל דווקא שיש ריח טוב שיוצא משם. אתה יכול להגיד, אני מחליט שאני לא נכנס למקומות מסוג הזה, מתרחק מהם כאילו היה פה ריח רע. זה בסדר גמור. אבל לחיות בעולם של דמיונות שאתה ממציא אותו, ומעוות את התחושות הטבעיות הנפשיות, זה עיוות שחזל הרחיקו ממנו. זה מה שהוא אומר. אותם המצוות, לפיכך אמרו שצריך האדם להניח נפשו על אהבתם, שלא יהיה לך איסורי מצפון, כי אתה עובר ליד כנסייה ואתה לא מריח את הריח הרע. כי אין ריח רע. הכל בסדר. אם כשאתה תעבור שם ותתחיל להריח רע, סימן שמשהו יתעוות אצלך. אין ריח רע. אבל אף על פי כן, לא נכנסים. לא בגלל הריח הרע. ולא ישים מונו מהם, אלא התורה. בסדר? עכשיו תאמרו, אז איך יש לצדיקים האלו? קודם כל יכול להיות שזה פרי דמיונו של הסופר שכתב את הספר על הצדיק. שגם הוא צריך לחזור אל ככה המציאות ולתאר את המציאות כמות שהיא ולא כפי שעולה בדמיונו. דבר שני, אם היית שואל את הצדיקים האלו, נניח שהצדיק אמר לו, תראה, זה ממש זה. אז היית שואל אותו, מה? אתה מתכוון להגיד, זה כמו הריח של נבלה? ולך, ברור שלא, לא התכוון, זה כמו השאלה. ההמחשה שלי שאני ממחיש דרך הדמיון שלי לעצמי כדי להרחיק את עצמי, זה עושה, אתה עושה מה שאתה רוצה, כל מיני תרגילים שאתה עושה עם עצמך. אבל להוות את המציאות ולחיות מעיוותים ומשקר ועיוותי הנפש, זה דבר שהתורה שוללת אותו. זה מה שחזל הפריע להם באמירות האלה. בסדר? עד כאן. אנחנו בראות התשובה.
אבל אני חושב שזה בא מתוך רגל ולא מתוך...